Sistem Gitarbanın konsepti çalışıyor. Αυτή την εποχή που ξαναγιώνουμε μια γυρά καλυκόν, αρέσκεται πוגש מציאות שהיא שונה לחלוטין בעולם הזה ממה שהוא פגש שם למעלה בעולמות העליונים, והוא שובר את הלוחות, הלוחות הראשונים. התאריך הוא ניזן בתמוז, והתורה שהייתה נמצאת בלוחות הראשונים היא תורה עליונה מאוד. על כל פנים היא כנראה לא התאימה למדרגה התחתונה של העולם הזה עדיין, וכל הדבר הזה מופיע ונולד בגלל בעיה של זמן. וירא העם כי בושש משה לרדת מנהר. האיחור הזה של משה רבנו לכאורה, כן, לפי החשבון שהם עשו, הוא זה שגורם למשבר הזה. ואנחנו רגילים לצערנו לראות במשך כל ההיסטוריה של עם ישראל שתמיד כשיש משבר הוא קשור לעניין של זמן. קודם כל שהעולם שלנו הוא עניין של זמן, הוא עולם של זמן, הבריאה שלנו היא בריאה של זמן, הקדוש ברוך הוא ברא זמן, זו הבריאה. כלומר מהאחדות האלוהית שאין בה זמן הוא ברא, יצא החוצה ו הביא מנגנון חדש שהוא בנוי על הזמן. וכשאנחנו לא יודעים לכוון בזמנים ולא יודעים או לכבד את הזמן, את הקצב הנכון של כל דבר, אז מופיעות הבעיות תמיד בחיים. הביטוי הזה וירא העם כי בושש משה מזכיר לנו קצת את ואדם וחווה שהיו ערומים ולא התבוששו. כן, יש פה עניין של בושה וגם איחור, כן? להתבושש, בושש לבוא, זה איחר לבוא. מצד שני יש את המונח, כן, של בושה גם כן בפנים. לא פשוט להבין מה קורה בדיוק במנגנון הזה, בטווח הזה. על כל פנים, העניין כאן הוא עניין של זמן. אדם הראשון, אם היה מכבד גם הוא את הזמן, אז היה נכנס לתחום שבת, ושם היה מותר לו לאכול, כן, ממה שהיה אסור לו לאכול כמה שעות קודם. הכל עניין של זמן. האמת שמותר לעשות הכל בזמנים הנכונים. אבל כשאתה עושה את הדברים מחוץ לזמנים שלהם, אז אתה פוגם. כשאתה לא יודע להמתין בין מצב למצב, בין בשר לחלב, כן, אז אתה פוגם. אבל אם יש המתנה, אפשר. כשאתה לא יודע לאכול, להפנים כל דבר בעולם, כן? אם זה עניין של ייחוד, זיווג, אישה, יש זמנים מתאימים ויש זמנים לא מתאימים. וכשאדם מקלקל את הזמן, כי אין לו סבלנות, כי הוא לא יודע לכבד את הקצב הטבעי של כל דבר ודבר, ובשביל זה צריך ללמוד מהו הקצב של כל דבר ודבר, אז מופיע הפגם. ברשותכם אני רוצה קצת אחרי ההקדמה הכללית הזאת להיכנס קצת יותר בפרוטרוט לעניין ולראות מה קורה שם לפי כמה עניינים שנראה בעזרת השם שניסיתי לקראת הדשמיא ללקט ולבנות את השיעור הזה. בספר ליקוטי תורה כתב האריז"ל ששבירת הלוחות הייתה כאין שבירת הכלים בעולם הנקודים. אנחנו זוכרים את העולם שקדם לעולם האצילות, עולם של סבירה. בתורת הקבלה עולם האצילות נקרא גם כן בשם אחר, עולם התיקון. כשאתם שומעים אצילות, אתם שומעים תיקון. אבל לפני התיקון הזה הייתה סבירה, היה קלקול. הקלקול נעשה בעולם שנקרא עולם הנקודים. כמובן שלא אכנס עכשיו לכל העניין בפרטים, אבל בגדול אפשר לומר שעולם הנקודי, הייחודיות שלו, הייתה שהנקודות שלטו. כלומר, מה שהיה חסר בעולם הנקודים זה אחידות, זה כללות. כל נקודה, אומרים לנו חז"ל ברמז, הייתה אומרת, אני אמלוך. כלומר, כל נקודה הייתה חושבת שהיא משלימה את עצמה לבד והיא לא צריכה שום התייחסות לנקודה האחרת, לשכנה. וכשלא מסוגלים לעשות את הקשר בין הנקודות, אז יש משבר. כתב האריזה שסבירת הלוחות הייתה כן סבירת הכלים בעולם הנקודים, כיוון שהייתה נתינתם בפרסיה. כלומר, יש כאן עוד רובד שמגלה לנו הארי הקדוש, וכשהדבר הוא מופיע בגילוי יותר מדי, אז שולטת בהם העין הרע. לכן הברכה שורה בדברים שסמויים מן העין, ולכן הלוחות השניים שניתנו בצנעה נסתמו. אבל הלוחות הראשונים שניתנו בפרסיה שלטה בהם עין הרע. תשימו לב, עין הרע שולטת בלוחות, דבר שאנחנו לא מבינים. כשסיפרתי רבי יריב באוטו, שבזמן הגאון מבילנה היה איזה אדם שהיה רואה דברים רוחניים גדולים מאוד, והוא ראה את למדבר הצדיקים של אותו דור, והוא נתן רשימה. ובתוך העיר של הגאון מבילנה הוא אמר, גאון מבילנה הוא רק שלישי במדרגה. אז שאלו אותו, איך יכול להיות? אז הוא ענה להם, בגלל שהוא מוכר. זאת אומרת, כשדבר מתחיל להיות מוכר, הוא מאבד מהכוח. למרות שיש לו... סליחה?
הרב סילבני, הוא אמר, בזמן שהיו נורים, היה לנו הרבה כוחות.
נכון. ולכן, זה מה שקרה גם עם הארי הקדוש, כן, באופן אחר קצת, שהוא בא ללמד את רבי חיים ויטל, ורבי חיים ויטל היה מביא לו מלא אנשים. כל יום, כי הוא היה מתבייש לחשוב שהוא התלמיד. כן, והרי הקדוש אומר לו, אני באתי בשבילך, תפסיק להביא לי עוד תלמידים ועוד תלמידים. אז כאן יש שליטה של עין הרע בלוחות, ניתנו בפרט, שאומר הרי הקדוש, ושלטה בהם העין, והוא רמז לסבירת הכלים שהייתה אף היא באורות העיניים כידוע. אז מי שלא למד את העניין הזה, הוא לא מבין את הקשר, אבל בתורת הסוד, לפני שאנחנו מגיעים לעולם האצילות, יש מעבר שקראנו לו מקודם מקרי המלאכים, שבירת הכלים, ואחד מהשיעורים קצת עמדנו על הנושא הזה וקצת ניסינו לפתח את הנושא הזה, והשבירה הזאת הייתה בעולם שנקרא עולם הנקודים, כמו שאמרנו, אבל בעולם הנקודים, כן, יש מדרגות מדרגות. קשה לדבר על נושא בלי להיכנס בפנים, אבל מכיוון שלא למדנו את הנושא הזה, אני לא רוצה לבלבל אתכם יותר. על כל פנים, השבירה הייתה באורות העיניים. ולכן גם פה יש רמז לזה ששלטה בלוחות עין הרע. זאת אומרת שעוד פעם, העניין של הראייה, העניין של העיניים, כן, בא ושבר את הלוחות, גרם לשבירה הזאת. בינתיים, אנחנו עדיין לא מבינים לאן אנחנו מתקדמים, אבל זה הנתונים שאריזה נותן לנו. והנה, שבירת הכלים נגרמה כתוצאה מניבוי אור בכלים קטנים, שלא יכלו להכילו. כלומר, למה יש שבירה בדרך כלל? בגלל שיש אור גדול, ויש כלים קטנים שלא מתאימים לאותו אור. מה זה אור גדול בכלים קטנים? זה כאילו שנאמר בקומת השירות, שיש לנו את הכתר חוכמה ובינה, שזה בכללות נקרא אור, וכל המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ונגיד גם המלכות, זה הכלים, בגדול. למרות שגם פה יש אורות, כן? אבל הכלים והמידות, כן, זה היינו הך. כשיש אור גדול, והכלים, המידות, כן? דרך ארץ. לא מתאימים לאור, אז כשהאור נכנס לתוך הכלים הוא שובר. במקרה שאנחנו מדברים עליו בסבירת הכלים, באמת כל ה... בגדול כן זה ייכנס לדעת פה, אבל הסבירה הראשונה הייתה פה. אמרו שזה דעת, לא חשוב, אני רק לא רוצה לבלבל אותם, כי זה דברים מאוד מיוחדים. אז הסבירה הראשונה הייתה פה, ואחרי זה האור ממשיך ויורד ושובר את הכלי השני, וממשיך ויורד ושובר את הכלי השלישי. כלומר, ככל שהאור יורד, בגלל שהוא חזק מאוד, והכלים לא מתאימים, כן? כמו נורה שלא מתאים לה, אור חזק מאוד, ואתה נותן את האור הזה, האור לא יכול להיות בנוי, כן? הוא לא נבנה. איך אנחנו יכולים להסביר דבר כזה? אורות גדולים, כלים קטנים. אז חכמים נותנים לנו משלים כדי שנבין את הדברים יותר. הם אומרים לנו למשל, אדם שיש לו חוכמה גדולה, כן? אבל אין לו מידות. אין לו מעשים טובים. הוא לומד כל היום, אבל אין לו מעשים טובים. נולד כאן הפרד גדול, הבדל גדול בין האורות שלו, בין החוכמה שלו, לבין המעשים, לבין החיים שלו בשטח. מה קורה לבן אדם כזה? במקום שהתורה שלו, שהאור הגדול הזה, כן, הוא יהנה ממנו ויבוא וימלא את חייו, האור הזה רק גורם לו בעולם הזה ליותר תסבוכות, יותר עצבים, יותר כעס. למה? כי האור חזק מאוד, ואין לו כלים כדי להכיל את האור הזה, אז האור במקום לשבת בתוך הכלי הוא מתפוצץ ומפוצץ את הכל. אז אתה רואה אדם עצבני, אדם כעסן, אדם שאין לו מידות, והוא חכם גדול בתורה, איך יכול להיות דבר כזה? זאת ספירה. אז זה אמרו חכמים בפרקי אבות, כל של חוכמתו מרובה ממעשה, אין חוכמתו מתקיימת, אין לקיום. וכל של מעשיו מרובים, זאת אומרת, מעשיו בכלים, הכלים לא חשובים, הם יותר גדולים מהאור. אז כן, חוכמתו מתקיימת. אחר כך תביא עוד אור, יהיה עוד אור, אבל הכנת כלים גדולים. כשהכלי מוכן, האור יכול להופיע. למה התורה לא מתחילה במצוות? למה התורה מתחילה מבראשית? כי קודם כל צריך לעבור דרך ארץ. כן, תיקון המידות לפני שהתורה תופיע בספר שמו. כלומר, אנחנו מכינים, התורה מחנכת אותנו להכין כלים טובים כדי שהאור יתגלה. ולא מתעסקת באורות, אלא מתעסקת בתיקון המידות. במילים פשוטות, כל סבירת הכלים זה בעצם בניין שלא היה כראוי, בגלל שהאור היה יותר גדול מהכלי. וכשיש הפרש גדול בין האור לבין הכלי, זה לא מתאים. צריך שהכלי יתאים את עצמו לאור. צריך להכין כלים טובים, לעיני כל ישראל. זה ראשי תיבות כלי, לעיני כל ישראל. אז מה אנחנו להכינו? והנה, וכדי לתפוס את הרעיון המסתתר בדבריו ז"ל, של הארי הקדוש, צריכים אנו להסתגל ולהבין את המושגים אורות גדולים וכלים קטנים. מה זה אומר כל הדברים האלה? אנחנו שומעים את זה בכל מיני שיעורים, כן, אורות, כלים. מה זה אומר? ואם אמנם היה בכלים ההם שורש הפגם של בחינת אנה אמלוך, כמו שאמרנו מקודם, למה הכלים לא היו מוכנים? למה הכלים, אנחנו קוראים להם כלים קטנים? מה זה אדם קטן? אדם קטן זה אדם שחושב רק על עצמו. הוא לא משפיע על האחרים, הוא לא רוצה להשפיע על האחרים, הוא לא חושב בכלל שצריך להשפיע על מישהו אחר. הוא מסתפק בתיקון של עצמו, והוא אומר, תעזוב אותי, אני לא רוצה שתעזור לי, כי גם אני לא רוצה לעזור לך. אז אל תתקרב אליי. אני מספיק לעצמי, אני ואפסי עוד. אומר לך פה יש תיקון. אדם קטן הוא אדם שהוא לא כולל. אדם גדול יותר כולל, הוא גם כן כולל הפכים. אדם קטן לא מבין הפכים. כשמשהו יבוא אליו, יופיע אליו, בפרדוקס, אז הוא ידרוק את זה, הוא ידחה את זה מיד על הסף, כי הוא לא מבין איך דבר כזה יכול להופיע במדרגה כזאת. כלומר, כמה שאדם קטן יותר, אז הוא מבין רק את הדברים שהוא קיבל לעצמו ובנה בשביל עצמו. כמה שאדם גדול יותר, אז הבניין שלו יכול אפילו לכלול דברים שהם הפוכים לעצמו. והוא מקבל את הדברים ההפוכים לעצמו, למהותו, לזהותו. כאן, בסבירת הכלים, כל מדרגה אמרה, אני אמלוך. מה זה אני אמלוך? אני המלך, אני לא צריך שום דבר אחר. הרי שגם זה קשה. למה? כי בהיות הכלים חלשים מדי ביחס לאור, אז נשאלת השאלה, מדוע בכל זאת נכנס האור הגדול בתוכה? מה, האור לא דואג לזה? הקדוש ברוך הוא לא דואג לזה, הוא יודע שהכלים הם קטנים. אבל בכל זאת אתה מזרים את האור. אם הכלים לא מתאימים, תפסיק את זרימת האור. למה האור ממשיך? בכל זאת נכנס האור הגדול בתוכם, ולא הייתה התייחסות לכוח הכיבול. זאת אומרת, אם אני רוצה לתת שיעור עם אורות גדולים, אני צריך לדאוג לרמה של התלמידים שלי או לא? או שאני סתם זורק את השיעור שלי ולא אכפת לי? כאן לכאורה, האור הוא גדול מאוד, והכלים לא מתאימים, הרי זה גרם לסבירה. אז למה האור ממשיך לרדת? זאת שאלה, כן? למה האור לא מתייחס לכלים? למה האור לא מתייחס לאיכות של הכלי שאנחנו יודעים שהוא לא יכול לקלוט את האור הזה, כי הוא קטן מדי? והרי ברור היה שללא הצבעה בין האור והכלים, תהיה בהם הסבירה. אז למה זה ממשיך לרדת? יש כאן דבר שהוא לא פשוט, לא מובן. או שאנחנו חייבים לומר שהסבירה היא חלק מהסיכון, שחייבים לעבור דרך זה. ואנחנו נתקדם בסיור בכיוון הזה. כל זה יחזיר אותנו בסופו של דבר בעזרת השם לסבירת הלוחות. למה משה רבנו שעבר את הלוחות? אתם תראו שזה בדיוק אותו דבר. ולכן הארי הקדוש הקדים וכתב בשורה הראשונה שלו שעניין הסבירה של הלוחות זה כמו סבירת הכלים. כלומר, משה רבנו חוזר על מה שקרה לפני בריאת העולם. זה סבירת הלוחות. אז אנחנו עכשיו נתייחס לחטא העגל, שקדם. חטא העגל שקדם לסבירת הלוחות. כן, הרי זה גרם, נכון? לכאורה זה מה שקרה פה בעולם הזה. עם ישראל עושה את חטא העגל, ומשה יורד עם הלוחות, ורואה שאין השוואה, כן? אני יורד עם אור, אתם עושים פה קלקול. חטא העגל שגרם לסבירת הלוחות, הוא משבר בתהליך התעלותו של עם ישראל. עם ישראל עולה, עם ישראל מתעלה. עם ישראל הוא במדרגות והוא צריך להשיג מדרגות גבוהות כי הוא צריך ליישם את בריאתו. הבריאה של עם ישראל זה כדי לספר את תהילת השם. עם זו יצרתי, כן? תהילתי יספרו. וכדי להגיע למדרגה הזאת, ליישם את המדרגה שאתה כנמצא בה. כלומר, לומר את תהילת השם, כן, המהולל בפי עמו. אם אני רוצה להיות מהולל בפי עם ישראל, בפי של עם ישראל, אני צריך להרים את עם ישראל למדרגה עליונה, אבל כדי להרים עם שהוא עדיין צעיר, רך, כמו תינוק חדש, למדרגה עליונה, כנראה שבדרך יהיו כמה מסברים. זה לא הולך לבד בשקט, זה לא זורם סתם.
אבל למה נקים את התורה הזו לתם שרקם מוגדם
יעדים יעדים יפה? יפה מאוד, זה בדיוק כמו שאנחנו שואלים עכשיו. השאלה שאתה שואל עכשיו, זה בדיוק מה ששאלתי לפני כמה דקות, למה האור ממשיך לרדת עם הכלים, לא מתאימים. למה התורה ממשיכה לרדת? כן, אמרנו שהסבירה דומה לסבירת הלוחות. למה הקדוש ברוך הוא מביא לנו אור כזה גדול עם עם ישראל, הכלים של מטה לא מתאימים? ועוד, אם תשימו לב בפסוקים, הקדוש ברוך הוא יודע שיש חטא העגל למטה בעולם הזה, נכון? לפני שמשה רבנו לוקח את הלוחות, מה, הוא לא יכול להגיד לו, טוב, משה רבנו? חבל על הזמן, תראה, תראה, אני שומר את זה עכשיו, בוא נבטל את העסקה. למה? הוא אומר לו, יש חטא למטה. לך, רד כי שיחת עמך, עשו להם עגל, מסכה. אז למה משה יורד עם הלוחות? תשאיר אותם למעלה, כבר זו אחד מצטער על כל הבלבול, הטרחה, גרמנו לך הרבה נזק. כן, אני יורד, נחזור פעם הבאה בעזרת השם, בעזרתך, כן, ונראה מה קורה. לא, אני לוקח את הלוחות, מביא אותם למקום שאין כלים מתאימים ושובר אותם. כלומר, משה רבנו, מה הוא רוצה לעשות? מלכתחילה, הוא רוצה לסבור את הלוחות. הוא יורד עם הלוחות כדי לסבור אותם. ובספר דברים, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? את הלוחות אשר סיברת, יישר כוחך אשר סיברת. חזק וברוך משה רבנו. אם נמצא ספרדי, חזק. שסברת את הלוחות. למה? מה זה טוב שסבר את הלוחות? תשאלו כל אחד ברחוב. מי סבר את הלוחות? יגיד זה לא אני. כן? אבל משה סבר אותם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, זה טוב. יישר כוח. איך יכול להיות דבר כזה? אחרי ששמעו ישראל במתן תורה את כל האלוהים המדבר עליהם, דווקא אז נפלו ממדרגתם. אתם מבינים את הפרדוקס פה? הם בסיס, הם שמעו עכשיו את האלוהים מדבר איתם, השמע, עם, האלוהים מדבר עם פנים אל פנים. ובדיוק אחרי זה, כן, כלום. כאילו לא קרה כלום, איפה מעמד הר סיני, איפה הקולות והברקים והשופר והכל, עושים חטא העגל, נופלים מהמדרגה שלהם, ונראה כאילו שהנפילה נמצאת צבוקה בתהליך ההתעלות, כאילו זה חלק מהעלייה. יכול להיות דבר כזה? שהנפילה היא חלק מהעלייה? כנראה שכן. אמרנו כמה, בכמה מקומות, חזרנו על זה הרבה פעמים, וכשאנחנו הולכים, הולכים בדרך, כן, מהלכים, אנחנו נופלים כל רגע. כי אנחנו כל רגע על רגע אחד. אנחנו באי סיבוב מתקד. ובכל זאת אנחנו מתקדמים. אז כשאתה מסתכל על בן אדם הולך ברחוב, אתה אומר נופל, 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 נופל. זה מה שהוא עושה, כל צעד. אבל לא נופל, הוא מתקדם. אז זה נפילה. כל פעם הוא נופל ונטען על הרגל הבאה. כנראה שכך אנחנו צריכים לראות בעיניים האלה דווקא את הסבירה, את הנפילה. ולא צריך כל כך להפחיד אותנו. דרך אגב, כן, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הוא לא כל כך עושה מזה סיפור גדול. הוא אומר, מה יש לי את העגל? מה עשיתם מזה סיפור גדול? זה לא כל כך גדול, החטא הוא בכלל לא חטא של עבודה זרה כמו שאתם חושבים, שם הוא מוריד הכל. כנראה שהנפילה נמצאת דבוקה בתהליך ההתעלות, והיא חלק ממנה. יש לנו רמז בתקיעת שופר. בתקיעת שופר, מיד לאחר התקיעה, באים הסברים. מעניין, אני תוקע בשופר, תקיעת שופר זה... שיטע בשופר גדול לחירותנו. מה זה התקיעה? קול ארוך, כן? קול ארוך ולא ישר. כמו פורים. אפילו לפי הסוד אסור לעשות ככה. לא עושים ככה. תמשיכים. למה? כי הקול הזה, זה נקרא קול שהוא פנימי מאוד, הוא מרמז על עולם שכולו ישר, ממשיך, אין סופי. ופתאום, בא לתוקע מפסיק ועושה לך טו 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 טו. מה זה? הכל נסבר. בסוף הוא חייב לסיים ועוד פעם תקיעה, חוזר לזה. אבל ריבונו של עולם כנראה שכדי להגיע לשלב השני עוד פעם אתה צריך שברים. לא קראו לזה שברים סתם. זה תרועה, כן, תרועם. כנראה שהמשבר, הסבירה, היא חלק מהבניין. כדי להגיע לשלב הרגוע הזה, אתה צריך סבירה בדרך. המשברים שייכים למציאות הטבעית שיצאה מן האחדות האלוהית אל עולם הפרטים. כשאתה יוצא, כשאתה בורא עולם, שיוצא מן האחד, כן, אחד יחיד ומיוחד, ואתה יורד לסתיים, כן, לבריאה, בריאה מתחיל בבית. כן, כשהאצילות יוצאת לבריאה, כשהאלף, אצילות הולך לבית בריאה. מה, אתה חושב שזה הולך בלי משבר? הרי אתה חייב במרכאות לסבור את האלף לתנאים. אתה לא יכול לדבר עם העולם הזה באחדות אלוהית, כי העולם הזה לא יבין. העולם הזה לא מסוגל להבין אחד. אני לא יכול לחשוב על שני דברים. עכשיו אתם מרוכזים בזה, אם אתם חושבים על משהו אחר, יצאתם מהשיעור. אתם לא יכולים לעשות זה וזה. זה או זה או זה. אבל הקדוש ברוך הוא, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. הוא מדבר הכל, אומר הכל, בבת אחת, באותו זמן. יש לו כל המחשבות, אין סופיות של מחשבות באותו זמן. האדם לא מסוגל לזה. האדם נמצא כאן או כאן. לכן יש מסבר. עצם בריאת העולם היא מסבר. אנחנו קוראים לזה בתורת הסוד, איתו. כלומר, כדי לברוא עולם, צריך לצאת מהאלף. בר זה יציאה מהאלף, זה נקרא ברא. אני יוצא מהאלף כדי להיות בבית. כשאני נמצא בבית, אז עכשיו יש לי נקודות, 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 נקודות. ירדתי מעולם של אחדות ואני בעולם של פרטים. בעולם של פרטים, כל פרט יש לו את הסיפור שלו. כשהתורה האחדותית חוזרת למציאות, כן, למציאות השינויים, כן, כשהאחד חוזר לשניים, שניים זה גם זמן, שנייה. כלומר, כשהבלתי מוגבל בזמן נכנס לתוך מציאות של זמן, מופיעים עימה מסברים ונפילות הנובעים מן הפער שיש בין האלוהיות והעולם הזה. יש פער. בין האידיאל האלוהי לשלב ההגשמה. יש פער. דרך אגב, מתי יש לאדם מסברים? כן, בגייר אנטין אותו דבר. כשיש לו אידיאל גדול, הוא חלם על משהו גדול, ופתאום מה שמופיע לו בפועל, זה משהו קטן כזה, בכלל לא מתאים למה שהוא חלם. אז הפער, ההבדל בין האידיאל שלו לבין מה שקורה, זה המסבר שלו. אז בין האלוהיות לבין העולם הזה יש מסבר. כי העולם הזה הוא מעלים את אור השם. לעתיד לבוא בעזרת השם מהשם אחד ושמו אחד. אבל היום, לא כשם שאני נקרא, נראה, אני נקרא. נכתב ביודקה, ונקרא באלף דלת. נו ניוד. כך כתוב במסר פסחי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מופיע ביוד כבאפי, אבל אנחנו לא יכולים לקרוא אותו ביוד כבאפי. יש הבדל בין מה שהוא מסבר לבין מה שאנחנו מקבלים. אמרנו את זה בצורה שונה פעם שעברה על דוד המלך, בתהילים. אחת דיבר אלוהים, שניים לא שמעתי. הוא מדבר אחד ואני שומע שניים. כי אני לא יכול לשמוע אחד, אני לא מסוגל, אני בן אדם. בן אדם ושניים. דרך אגב, עולם הבינה, שזה כבר בריאה, זה כבר שתי נקודות. כלומר, הצרט, שזה מסמל את עולם הבריאה, שיצא מעולם האצילות, זה כבר שתי נקודות. ושתי נקודות זה שניות, זאת אומרת זמן. התחלת הזמן, שורת הזמן. וחכמים בקבלה אומרים לנו, הבינה, כן, דינים מתארים מנה. משם מתחילים הדינים לרדת. מה זה דינים? דינים. כל אחד יש לו את המדרגה שלו, את המידה שלו, אוקיי? מידה זה דין. אז אתם מבינים עכשיו, קצת לאט לאט, למה כשמשה יורד עם הלוחות מלמעלה, כשהוא יורד למטה, ונגבר. קשה להביא משהו מלמעלה, ולתפוס אותו בשלמות שהוא מלמעלה. כדי לאכול את הדבר הזה, פה בעולם הזה, מה אני צריך לעשות? לשבור אותו לחלקים. כי העולם שלנו זה עולם של חלקים, עולם של חלקיקים, עולם של פרטים. אז האחדות האלוהית יורדת לעולם הזה, היא עוברת מסבר בדרך. במילים אחרות אפשר לומר שכשהקדוש ברוך הוא נתן למשה את הלוחות, היה לוח אחד. אבל כשמשה יורד, זה הופך להיות שניים. חטא העגל נובע מרצונו של האדם להיות היוזם ביחס שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה רעיון שאנחנו חוזרים עליו כמה פעמים, שאדם חושב שהוא היוזם, הוא הקובע מה יהיה היחס עם הקדוש ברוך הוא, משם מתחילה הבעיה, משם מתחיל חטא העגל. החטא מתחיל כשהדעת קודמת לחיים, כשאתה רוצה, אתה, כן, לבצע את הדבר הזה, לתפוס את הדבר הזה בעצמך. היום בבוקר למדנו שיעור שעולה קצת בכיוון הזה, כשהאדם אוכל חמץ, כפי שהוא אוכל מסע, כן, בעניין של פתח, אז יש בעיה. למה? כי החמץ זה ההתערבות של האדם. המסע, האדם לא מתערב בה. כשאתה מתחיל כל דבר בחיים שלך, תהיה מסע. אחרי זה, תהיה חמץ. אבל אם אתה מתחיל חמץ, אתה כבר נחמצת. אתה כבר פספסת. כשהאדם חושב שהוא קובע מה יהיה היחס, אני בונה, לא השם מופיע אליי, אלא אני מחפש את השם, זו טעות גדולה מאוד. טעות גדולה מאוד, כי אני מכניס את הקדוש ברוך הוא למימדים השכליים שלי. קראתי משהו אתמול במערל, אלף פלאות, בתפארת ישראל הוא מביא עניין, הוא אומר שאלה שהם כופרים, לא מאמינים בשם, הם פחות טועים מאנשים שיש להם אמונה לפעמים. למה? כי אלה שלא מאמינים הם אומרים אני לא מבין כלום. אתה מדבר איתי על אין סוף, אני לא יודע מה זה. הוא אומר, זה צודק. אבל מי שמאמין וחושב שהוא תופס את הקדוש ברוך הוא בידיים שלו, והוא אומר, כן, אני יודע מה זה השם. הוא יותר כופר. אלף פלאות. אתם מבינים מה הולך פה? אנחנו, עם השכל שלנו, זה חטא את הדעת. אדם הראשון לא אוכל מעץ החיים. הוא רוצה לדעת. הוא רוצה הוא להיות זה שמגביל כביכול לפי הידיעה שלו. ואתם יודעים, כאלוהים יודע טוב ורע. אז הוא יורד לעץ הדעת. כשהוא אוכל את עץ הדעת, לפני את החיים זה בעיה. עץ הדעת זה כמו הלחם. את החיים זה כמו המצב. וכלשון הרמב״ם במורה נבוכים על הפסוק בבראשית, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע, מעצמו לדעת טוב ורע, אומר הרמב״ם. כשאדם חושב מעצמו מה זה הטוב ומה זה הרע, זה כבעיה. הוא לא שומע למה הקדוש ברוך הוא אומר מה זה טוב ומה זה רע. לא, מעצמו הוא קובע מה זה טוב ומה זה רע. ככה נראה לי. זאת הבעיה, זאת קריאת הבעיה. אם זה ככה, אני בעצם בונה את האלוהים שלי. נכון? כל אחד בונה את האלוהים שלו לפי ההבנה שלו, לפי השכל שלו, וזה בדיוק מה שעשו בחטא העגל. עשו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כלומר, תן לי משהו ברמה שלי, הנה תבנה לי משהו שאני תופס. לא משהו גדול מדי, משהו ברמה שלי, בקומה שלי. עשה לנו אלוהים. למה אלוהים ברבים? כי אנחנו בעולם של ריבוי. תעשה לי אלוהים שמתאים לפרטים, אני פה בעולם של פרטים. דבר אתה עמנו, ואל ידבר איתנו, השם, תן למות. בעיה. כי אתה רוצה לשלוט, כי אתה רוצה להבין כל דבר ולצפות כל דבר, והדעת שלך היא הקובעת. אתה בבעיה חמורה. אתה אוכל עכשיו מעת הדעת. במקום מעץ החיים. כשאדם רוצה לקבוע מעצמו את ערכי הטוב והרע, אז יורדים ממדרגת המוסר האלוהי אל מוסר אנושי. אתה עוזב את המוסר האנושי, האלוהי. אתה רוצה להבין אתה. אני רוצה לתפוס את הדברים, לאכוס את הדברים. שנייה, רק לגמור את המשפט. וירידה זו היא זוהמת הנחש, שהטיל הנחש בחווה. כך אומר נפש החיים. מה זה זוהמת הנחש? זה הסידור הזה שהנחש אומר לחווה ולאדם, אתה קובע מה טוב מה רע. אתם תהיו כמו אלוהים יודעי טוב ורע. כלומר, כמו שאמר הרמב״ם מקודם, מעצמו לדעת טוב ורע. ולא מה שהקדוש ברוך הוא קובע, מה הוא טוב ומה הוא רע.
דיברתי גם בעבר על החינוך, אני לא יכול להגיד לך, אנשים לא יודעים
צריך להגיע להרגשה. לא חשוב. גם ההרגשה הזאת יכולה להיות מסוכנת. צריך לדעת מאיפה אתה מקבל את ההרגשה הזאת. הרבה אנשים מרגישים היום, נכון? ברחובות. אבל מאיפה מקבלים את ההרגשה הזאת? אם לא בנית את הכלים הנכונים, ההרגשה יכולה לעבוד גם מצד הקליפות. מאיפה אתה יודע שההרגשה שלך היא נכונה? כן, זה עבודה רצינית לדעת. והדברים לא מתבררים מיד, זאת הבעיה. כן? זה בדרך. הניתוק בין המקור האלוהי למחשבת האדם מוליד סירחון וזוהמה. בדיוק כמו שהאדם, כן, כשאדם מתנתק מהקדוש ברוך הוא, זה מתחיל להסריח. כמו שהנשמה יוצאת מהגוף, זה גם ניתוק, נכון? הגוף מתחיל להסריח. למה הגוף מסריח כשהנשמה יוצאת? מה קרה? מה קרה? משהו? רוח יצא, נשמה יצא. פתאום סירחון בגוף. עד 120, למה? בגלל שיש ניתוק. שחיתות, עיוות המוסר, הכל ממשיך מאותו כיוון. רק שישראל מקבלים תורה בסיני, נפסקת הזוהמה מהם. ככה כתוב בגמרא, בשבת. פסקה זוהמתם. למה פסקה זוהמתם? זוהמה של מי? של הנחש. מתי נפסקת? במתן תורה. נו, מה החידוש במתן תורה? פתאום מישהו נותן תורה. הקדוש ברוך הוא נותן תורה. קיים מושג כזה של נותן התורה. הוא נותן את התורה? אז הזוהמה הולכת. כשאני חושב שאני התורה, כשאני היוזם, אז יש סיכון. כשאני יודע שאני נותן התורה, אז אני חוזר לתיקון. כי שם בסיני יש גילוי של נותן התורה. מתחברים מחדש למקור החיים וממילא חוזרים ליושר הטבעי של מהותנו. וסוד מה שאומר קהלת, האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. אנחנו צריכים לחזור ליושר של עצמנו. ומה זה היושר של עצמנו? שהקדוש ברוך הוא מתחיל את הקשר איתנו ולא אנחנו. הוא עשנו ולא אנחנו. כן, לא באלף ולא בבב. אם אתה חושב שאתה עושה את עצמך, כלומר שהיוזמה האלוהית מתחילה ממך, כמו שאומר פרעה, לי יאורי ואני עשיתי לי, אז אתה במצב מסוכן. בחטא העגל חזרה זוהמת הנחש. כך אומר מורה נבוכים שם. מתוך נטילת הקריטריונים של הטוב והרע. אני מחליט, לי הקריטריונים מה זה טוב, מה זה רע. אף אחד לא יגיד לי. כשאדם עושה את עצמו בעל בית, כלומר הוא אלוה, על הטוב והרע, כך אומר הרב אבינר בתל חרמון. למרות הכל, נראה לומר בסייעתא דשמיא שכל זה היה חלק מתהליך בירור הכלים. אנחנו חוזרים עכשיו לאותו עניין של סבירה, שהוא תהליך הכרחי לכאורה. וכשנשברו מחמת גודל האור, הסתלקו האורות למעלה, ככה מלמדים בקבלה, כשעלתה סבירת הכלים, מה קרה בעצם? הכלים נשברו, אז לאן הלכו האורות? חזרו למקורם. האורות הסתלקו למעלה, והסתלקותם הייתה הקלה עבור הכלים. אתם מבינים מה קורה פה? כשהאור מסתלק, אז הוא גורם לכלים לנשום. זה הקלה. כשיש לך אור חזק מדי, והוא לוחץ עליך על הראש, אתה לא יכול לבנות ולהיבנות. כי אתה, רק יש לך את ההכרח הזה, אתה מרגיש את הכל כפייתי. אז לפעמים, כן, אתה נשבר. וכשאתה נשבר, מה עושה האור? בורח. בורח. ואתה נשאר לבד, במרכאות, וכשאתה לבד, אתה פחות נתון ללחץ הזה של האור, ופתאום אתה מתחיל לתקן דברים שלא היית רוצה לתקן כשלחצו עליך. ובזה מתאפשר תיקונם.
רוצה או יכול?
גם יכול וגם רוצה. כי זה בחירי. כשהאור, הוא עושה את העבודה בשבילך, כי הוא כל כך חזק, אתה גם לא רוצה וגם לא יכול. כי מה שאתה עושה זה לא אתה. ראו סוד מאמר חז"ל, ספירת זקנים בניין. ספירת זקנים בניין. כי ריבוי האור ואפילו הקרבה אליו מפריעים להתפתחות הכלים באופן חופשי ובכירי. ודווקא ספירת האור מכשירה את הבניין האמיתי והשלם ללא כפייה. אז יש שלבים שצריך להרפות. יש שלבים שצריך לא ללחוץ על הילד, לא ללחוץ על התלמיד, לא ללחוץ על עם ישראל ולתת לו חושך. מעניין לו, שבירה, תסדר. כי כנראה רק ככה אתה יכול לבנות את עצמך. כשאני יותר מדי מופיע, אתה לא ידברו, אתה לא יכול לפעול. כי אתה כל כך נתון תחת הלחץ האלוהי הזה, שאתה לא עובד. אז הקדוש ברוך הוא מסתכל, אכן אתה אל מסתכל. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא אל מסתכל. כי זה נותן לנו אפשרות לעבוד. אם הוא היה מופיע בכל רגע בחיינו, הוא לא יכול לעשות שום דבר. היינו כולנו ישרים, אבל רובוטים. שום בחירה חופשית, שום רצון מעצמנו, אלא כפייה אלוהית, כן, מוסר כובש מהשמיים שבא ודוחק אותך, ולוחץ אותך שאתה עושה את הדברים, אבל לא מעצמך. ולצערנו, יש אנשים שחיים את היהדות בצורה כזאת. אני לא סובל שום דבר, לא אוהב כלום, אבל אני עושה הכל כי אני מפחד. אומר הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבד. איך אתה יכול לעבוד בשמחה? השמחה זה דבר שנובע, כן, ממדרגה של בחירה. אם אין בחירה, אין שמחה. ולפי זה, גם אנחנו הולכים למהלך הפוך. שבירת הכלים הייתה חלק בלתי נפרד מתהליך בירור הכלים. כלומר, כדי לברר את הכלים, לעשות אותם יותר טובים, צריך לשבור אותם. מן הסיגים שהיו בנו. ונראה לומר בשיאת הדשמיים שהוא ממש עניין שבירת הלוחות הראשונים. אנחנו חוזרים ללוחות, על ידי משה רבנו, בגלל כתאיזה. שלכאורה קרה שם דבר רע מאוד, נכון? אלא שסבירה זו עזרה לסחרר את העול הכבד שהיה על ישראל מכוח ההכרח הכפייתי של מתן תורה וריבוי האור השולל כל בחירה. אז הקדוש ברוך הוא סבר את העול הזה. כן? תסבור את העול מעל צווארו. כן? תשימו לב. אני צריך לסבור כדי שיהיה לו חופשי, שיהיה יותר חופשי. אני מסחרר אותך. דרך אגב, חכמים אומרים שזה כמו בעל שמסחרר את אשתו. אז הוא קורא את הכתובה, אז היא מרגישה חופשייה. למרות שיש מהלך פנימי יותר בזוהר הקדוש של תבר בתולים. וזה עוד עניין אחר, לא ניכנס אליו היום.
אני לא מכיר את הסוכרים כמו שתיים.
אז זהו, זה עניין. כלומר, אנחנו שוברים את המצב של מה שקורה עד עכשיו, לא יכולים יותר עם המצב הזה, תן לנו, תן עבודה משלנו. אז לכאורה זה דבר מאוד מאוד גרוע. כלומר, הסבירה היא לא סתם סבירת הלוחות, היא סבירת המנגנון.
אין סוברים את זה.
יפה. כי אתה כבר לא יכול. כן? יש ביטוי, כן? נדבר להם. כל המנגנון הזה הם לא יכולים לתת. באופן פרדוקסלי, על ידי סבירת הלוחות נסבר הלחץ והופיעה הבחירה שניתן האדם באור האלוהי על ידי התיקון הכלים כראוי. אז פה אני ממש הולך לכיוון הפוך לגמרי. שהסבירה היא חלק מהבניין. עכשיו, אתם מבינים למה אתה לא אומר למשה, חזק וברוך שסברת. זה בדיוק מה שצריך לעשות. היה צריך לשחרר אותם. הם לא היו בוחרים בי. רק אני בחרתי בהם. אני תמיד בוחר בהם. אשר בחר בנו מפה להאמין. אבל הם, האם הם מקבלים את הבחירה הזאת? קדוש ברוך הוא בחר בנו, זהו, זה נתון סופי. שאין לו, אין לו אפשר. אבל האם אני בוחר בו? אחרי שהוא בחר בי, האם הבחירה הזאת יורשת אותי? או שהיא נותנת לי גם אפשרות להגיע למדרגה שמתאימה לבחירה הזאת? אני בונה לכם פה מנגנון של כלי שמתאים את עצמו לאור. אם לא, סבירת הכלים. ובאמת, בוודאי, אבל זה שלב ראשון. הוא אסור לו להישאר במדרגה הזאת. זה שלב. אתה מתחיל את התהליך בצורה כזאת, זה כמו ילד קטן שהולך לתלמוד תורה בגלל שנותנים לו סוכריות. או שהוא מפחד קצת, אבל זה לא נורמלי שהוא יישאר כל החיים שלו במצב כזה. ובאמת ראינו שהרחך את העגל, עכשיו אני מביא עובדות למה שאני אומר, זה לא סתם. מה ראינו? אחרי חטא העגל וסבירת הלוחות, לפי מה שאני אומר עכשיו, מה צריך להיות? מדרגה הרבה יותר גבוהה, נכון? ממה שהיה לפני.
הנה עובדה.
אחרי סבירת הלוחות חזרו ישראל בתשובה גדולה, והציגו מדרגות בקדושה שלא זכו להם מעולם. כלומר, יותר גדול ממה שרצו לתת להם לפני. הסתרנו את הקדוש ברוך הוא במרכאות. משה רבנו עצמו, שהיה שקול כנגד כל ישראל, עלה במדרגות הקדושה וביקש להשם דברים חדשים שלא נתאפשרו לא קודם לכן. הראה נינה את כבודיך. ותשובת הקדוש ברוך הוא ויאמר אני אעביר כל טובי. הדברים האלה היו לפני אחר, שום דבר לא היה. פתאום דברים חדשים, ואני אוהב אותך ואני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם. שבמעבר לזה שגילה לו, כן. המעבר של הקדוש ברוך הוא כן ויעבור, גילה לו אור י' ג' מידות של רחמים, שהם אורות דקנת הדישה, אורות גדולים מאוד, והשיח לו שתשרי שכינה בישראל ולא באומות העולם, ומלא הבטחו של אהבה, מה זה? הקדוש ברוך הוא, שכחת שעשינו חטא העגל לפני כמה דקות? כן, לא שכחתי. כאילו שזה הוליד את זה. הנה גם הבטיח להראות נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ. כמו שכתוב בהמשך הדברים, ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. מה קורה פה? אהבה מחודשת, כאילו משהו חדש שלא היה. וכל זה בגלל, או כמעט אפשר לומר, בזכות קטע העגל. וראה כל העם אשר עשה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עבר וכו' מלא פסוקים כאלה. הפסוק מתאר עלייה חדה וברורה בהשגות הקודם. חידושים נפלאים וגדולים שלא היו כמותם מעולם. כלומר, נפלאות גדולות אפילו מכל מה שראו במצרים, בקריאת ים סוף, במתן תורה. הוא אומר דברים שנבראים עכשיו. אני בורא את זה מיוחד בשבילכם. נפלאות אשר לא נבראו בכל העם. והכלא הוא שכל אלה הופיעו אחר חטא העגל. מי גרם לכל זה? חטא העגל. מה הולך פה? אלא שכאן מסתתר סוד העניין, שהנפילה שנגרמה עקב החטא העלתה את ישראל לאחר תשובתם למעלות שלא היו מסוגלים להשיג לפניכם. בלי הירידה הזאת הם לא היו עולים למדרגה כזאת. והוא סוד הבירור מסוגי הרע שהיו דבוקים בהם שהזכרנו קודם. כלומר, הירידה הזאת היא הייתה ירידה לצורך עלייה הרבה יותר גדולה.
זה
יותר
גבוה מהמצב של...
של מפני. כן.
זה
מדרגה גדולה מאוד. כלומר, כאילו, הנפילה היא חלק מתהליך העלייה. וגם בשיטת האומרים, כמו רש"י, במדרש תנחומא, שציווי ועשו לי מקדש הוא כפרה על מעשה העגל, הנה לפי הגילויים שהיו בו, אתה לא מבין, אם זה תוצאה של חטא העגל, אז אמור שיהיה בו, בסדר, תיקון פרווה. לא, מה קורה במשכן? איזה גילויים, אפילו יותר ממה שהיה במקדש שלמה המלך. איך? אם זה תוצאה מחטא העגל, למה אתה מבין לי מדרגות כאלה גבוהות? נראה לומר שהיה זה בניין מיוחד שהיה קשור לחטא ולתשובה שבאה בעקבותיו, עד שהעלייה שאחר הנפילה הביאה איתה גילויים והשגות גבוהים יותר ממה שראו במקדש שבנה שלמה המלך עליו השלום. וראה מה שכתוב בעניין המשכן. אין דבר כזה, אפילו בשלמה המלך, בבית המקדש. ויחד שענן את אוהל מועד וכבוד השם, תמיד כבב כמלא את המשכן, ועוד שמה בשמות מן למתחת, כי ענן השם על המשכן יומם ואת יהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. איפה ראינו דברים כאלה? ועוד, ועשו לי מקדש ותחנתי בתוכם. וכל התיאורים הללו באו להורות על היחס המיוחד ששרר בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. שהייתה תחינה שורה בהם, והגילויים העליונים שלא היו כמותם מעולם, ואפילו לאלה ממה שהיה אפילו במקדש של שלמה המלך על המשנה. עוד פעם אני חוזר, עקב מה? שקע רגל. אני לא מבין כלום. מה הולך פה? והפלא הוא שכל העליות הללו באו להם דווקא אחרי שנכשלו בחטא העגל וחזרו בתשובה. והדברים קשים להבנה. אלא שעצם ירידתם הכשירה אותם לעקירת הפסידים שטרם נבררו אצלם. אנחנו חייבים לסכם ולומר שהירידה היא חלק מהתהליך. הייתה כאן סתירה בלתי נתפסת, שדווקא החטא הביא את ישראל למדרגה חדשה ולבניין מחודש. החטא חולל מהפך של תשובה, כן? שבאה בעקבותיו הולידה שמחה מיוחדת שהייתה שבב בעצמותה ובעוצמתה ליום בריאת העולם. ככה כתוב על המשכן, נכון? הייתה שמחה ביום הקמת המשכן כיום שנבראו בו שמיים וארץ. מה אתה אומר? אתה אומר לי עכשיו שזה רק תוצאה של החטא. אז זה לא שמחה כל כך גדולה. היית צריך להגיד לי, טוב, לפחות ניסינו לחפר על משהו. וזהו שדימו חזל את השמחה הגדולה שבהקמת המשכן לשמחה שהייתה לפניו התברך בבריאת השמיים והארץ. וסוד זה הופיע גם בירידת ישראל למצרים. עכשיו אני מביא כמה דוגמאות. לתהליכים שתמיד אנחנו נופלים ושאנחנו חוזרים בתשובה מהנפילות האלה הרבה יותר חזק ממה שהיינו לפני. סוד זה הופיע גם בירידת ישראל למצרים. שמעומת גלותם וירידתם למעמקי שערי טומאה זכו לתת ברכוש גדול. והוא אומר את זה בנבואה, ואחרי כן יישאו ברכוש גדול, אל תדע, זה ירדה, אבל אתה תצא משם. כן, אברהם אבינו, אני צריך לראות, מה זה הפחד הזה? מה אתה אומר לי שאני הולך לגלות? אל תדע, זה הירידה תוציא אתכם לרכוש גדול. אני אומר שזה חלק מהתהליך, שלא יכלו להציג באופן אחר. גלות מצרים נחשבה גם כן לירידה שהייתה לצורך עלייה. שדווקא בתומה הגדולה של ערבת הארץ, כך קוראים למצרים, ערבת הארץ, זכו ישראל להפוך מיחידים לעם. דווקא שם אתה הופך לעם? אני לא מבין. הרי זה תומה. שם אתה נולד כעם? ולגלות ולברר דווקא עד את שורשי הסיבים שלא הובררו קודם לכם. כלומר, כל מה שאדם הראשון לא הספיק לעשות, איפה זה נעשה? במצרים. ככה כתוב בספרי הסוד, שירידת מצרים זה בגלל חטא אדם הראשון. כלומר, כל הבירורים של אדם הראשון נעשו שם, בערבת הארץ, במקום המלוכלך הזה. בשיא הטומאה התחיל תהליך הזיכוך. כמבואר בדברי ההמשך, זה התלה הקדושית, שעל ידי שעיבודם ועבודתם הקשה במצרים, כן, על ידי זה, בזכות זה, הזדקחה חומריות הכלים שלהם שהכתירה את גילוי השם בהר סיני 50 יום לאחר מכן. תראו מה אומר, כן? יש פה חידוש. זאת אומרת, גם מתן תורה שהוא המשך של יציאת מצרים בעצם, מאיפה זה נובע? בזכות מה? בזכות ירידה למצרים. כלומר, מה הולידה גלות מצרים? את מתן תורה בסיני. רטרואקטיבית, מה אנחנו אומרים? ברוך השם שעלינו במצרים. כי עצם זה שעלינו במצרים נתן לנו את התורה. איך? והוא פלא עצום. וסוד זה הגדירו חזל מבחינת סתירת זקנים בניין. עוד פעם, סתירת זקנים בניין. אתה סותר את האור הגדול, שנקרא זקן, את החוכמה הגדולה, ומצד אחד זה סתירה, מצד שני זה בניין. סתירה זו מופיעה לפני כל עלייה, והיא תאם שלב הקודם לעלייה שתבוא אחר כך. והדברים נכונים ביחס לירידת הנשמה לעולם הזה. עוד דוגמה. כשהנשמה יורדת לעולם הזה, בשביל מה היא באה לעולם הזה? בשביל מה הנשמה בעולם הזה? מה, לא טוב לה? אין יותר טוב מהעולם הבא. הנשמה שמה היא בשיא השלמות. קשה לה לבוא לעולם הזה. צריך להתבטח איתה כדי לרדת. מה יש לה להציג פה? מה נרוויחה פה מהירידה הזאת? שעד שחצובה היא מתחת כיסא הכבוד, כן, תחת כיסא הנשמות חצובות של, של עם ישראל, כן? מתחת כיסא הכבוד, מקום גבוה. הנה ברידתה לעולם הזה, היא מתלבטת בגוף האדם, וקשה להבין מהו הרווח שיש לה בירידה זו מן התענוג של העולמות העליונים, אל חומריות העולם הזה. מה היא באה לעשות פה? אלא שלפי המהלך הנ"ל, יש דווקא תועלת גדולה בזה, והיא ביטול צורכי השיגים של בחינת אנה הם לא. הפוך, הירידה הזו, אתה יורד, זה לא סתם עונס. הרי מצרים, כן, מסירו שעונס זה בכלל לא עונס, ירידה למצרים. הרבה פירושים. כי זה חלק מהתהליך. כלומר, ירידת הנשמה לעולם הזה כדי לברר שיגים. אז אל תתלונן כל רגע למה ירדת. כנראה שגם הירידה הזאת היא צורך עלייה. זה לומר שבירור זה אינו ניתן לעשות כשהנשמה דבוקה עדיין במקור מחשבתה. אז אותו עניין חוזר. למה היא לא יכולה לעשות את זה שם? ריבוי אור. יותר מדי אור. אני דבוקה לאור, אז אין לי כבר מה לעשות. אני כל כך בתוך האור, שהתענוג העופף אותי, העופף אותי, ומספק אותי. אני יורדת לעולם הזה, אני מתלרדת בתוך גוף, ומתוך החושך הזה פתאום אני מתחילה לפעול כמו שאף פעם לא פעלתי שם. שם הייתי פסיבית, פה אני הופך להיות אקטיבית. שהרי מגודל האור המאיר שם למעלה, אין השיגים יכולים להתגלות. כן, כשאתה רוצה לגלות משהו, כן, אתה לא יכול להאיר באור גדול מדי, כי האור הגדול מדי, כן, מסנגר את הכל ואתה לא רואה כבר את הדפקטים. אז מה אתה צריך לעשות? אתה מוריד קצת, כן? מניס בגודל, בעוצמת האור, ופתאום אתה רואה את כל ה... כן? הדברים הלא כל כך ברורים. והם נעלמים ובטלים באור. אז כשיש אור גדול, הכל בטל באור, גם הפגמים בטלים באור הגדול. אתה לא רואה את הפגם באור הגדול. ולכן גם לא שייך לעוקרם ולתקנם בעודם שם. אלא שמעידך, למרות האורות הגדולים, יהיה חסרה שלמות דווקא בגלל ריבוי האור. אז אין שלמות. תראו איזה פרדוקס. אתה בתוך האור, מלא אור, ואתה לא שלם. למה? כי לא עשית שום עבודה. בתורת הסוד אנחנו קוראים לזה נעמד בכיסופה. לחם ביזיון. אתה לא עושה כלום ואתה נהנה מאור גדול. לא עבדת בשביל לקבל את התענוג הזה. אתה לא סובל את זה. ולכן הנשמה באה לפה לעולם הזה. הקדוש ברוך הוא, אני לא יכולה, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא יכולה לקבל את האור במתנת חינם. זה כאילו שאני נותן לך חינם, אתה לא עושה כלום בשבילי. אני רק נותן לך, נותן לך, נותן לך. אתה כבר לא יכול לסבול אותי, בגלל שאני נותן לך. אתה עושה משהו כדי לזכות לקבל את מה שאני נותן לך. אז אומרת, אני שמה לקדוש ברוך הוא, אני לא יכולה לקבל חינם. תן לי לרדת לעולם הזה לעשות משהו. פה אני נהנית מאור חינם. וזה בלתי נסבל. לכן כשהנשמה יורדת לעולם הזה, היא מתרחקת מן האור מצד אחד. וריחוק זה מאפשר את גילוי שורשי השיגים, פתאום אתה רואה שיש תיקונים, והתיקונים יכולים להתבצע. התיקון יכול להתבצע. דווקא בגלל שהתרחקת מהאור. יוצא איפה? כי עצם ירידת הנשמה בגילוי השיגים שלה. הוא הגורם לעלייתה המחודשת של הנשמה למעלות גבוהות יותר ממה שהייתה נמצאת בהן קודם ירידתה. כלומר, לאן הנשמה אמורה לעלות? אם לפני שהיא ירדה, היא הייתה מתחת כיסא הכבוד, שמה לקחו אותה, שמה היא חוצבה. כן, לקחו אותה מתחת כיסא הכבוד. אחרי העבודה בעולם הזה, לאן היא אמורה לעלות? למעלה מכיסא הכבוד, מעל כיסא הכבוד. וזה בדיוק מה שקורה. ובאמת כותבים לנו חזאי שלאחר הזיכוך שנעשה בירידה של הנשמה, עולה הנשמה למעלה מכיסא הכבוד, והם מגלה עמוקות בעניין זה.
זה יכול להיות
הפוך, שתמידות
את התיקון?
בוודאי, אבל זה מאפשר לך, יש הבחירה.
יש הבחירה, אבל
יכול להיות הפוך. נכון, אבל, כן, בכל דבר יש סכנה. לפעמים... זה מצחיק אותי, כי בכל השיעורים זה חוזר העניין הזה. תמיד, כן, זה לא הסרטה, כן? אבל בכל השיעורים, אבל זה לא מסוכן? בסדר, הכל מסוכן, אבל ככה אתה בונה עולם. הכל מסוכן, כל מה שאנחנו עושים זה מסוכן.
השאלה אם נשמע
יכול להתפתח,
פעם שמעתי
בשום מקום, אין לי אפשרות כאילו... נכון, אז האריזה לומר בשאר הגלגולים שבדרך כלל שתיקנת מדרגה אתה לא יכול לחזור ולזכור באותה
מדרגה.
אז נכון, אז תמיד הוא יורד. ולכן האדם הוא עולה, עולה, עולה עד שלא נשאר ממנו נידח. עד לא נידח ממנו נידח. כלומר, כל העולם מסתכל לאט לאט.
לפי
מה שאתה
אומר,
זאת אומרת,
בגלגול הבא,
בגלגול
אדם
שכן,
בגלגול הבא, לא יכול
להיות גם באותה מדינה. לא, כך אומר הריזה. הנקודה הזאת כאילו, זה נגיד חולצה שנחלחת, אתה מתקן אותה, רוחף אותה, מגעשים אותה, שמים אותה במגירה, ואתה חוזר לפה לעשות משהו אחר. ואת החלק שלא תיקנת במדרגה הזאת, אתה כן יורד את הכל. אבל מה שתיקנת, תיקנת. מה שירד לפה, למה היא יורדת? לא לתקן ממה שכבר תקנה, זה כמו שאתה עושה מבחן. לא יצריך עוד מבחן על מה שכבר קיבלתי על זה ציון טוב. בספטמבר תעבור רק על שתי הדברים שלא עשית. בסדר, אז שולחים את הנשמה החזרה לפה על הדברים שהיא לא תקנה. אבל יש לה פעילה חופשית, עדיין היא לא לתקן. ואם היא לא מתקנת ארבע פעמים, אז על המדרגה הזאת היא חייבת קלט. אבל היא תמיד מתקנת בדרך כלל, תמיד הקב"ה הוא נותן אפשרות לתקן, לתקן, והאדם מתקן, העולם נתקן יותר ויותר. כן, בתארים חשיילים יש תמיד תיקון. יש פרטים שיכולים ליצור לפעמים, אבל העולם הכללי מתוקן יותר, הולך ומתוקן יותר. למה יש נשמה לכל אחד? בוודאי, מה לא?
מה לכל אדם?
בוודאי. לא, בסדר, לא חשוב, זה החלק שלו. חלק שלו, עם כל הדמויות וכל הגלגולים האנושיים והבשריים שהיו בשביל הנשמה הזאת, אבל זה החלק שלו, בתוך הנשמה הזאת. היא לא דבוקה עם כולם. למרות שאנחנו קשורים לנשמה כוללת, יש לנו זרועות של הנשמה הכוללת לפרטים קטנים, והם שייכים ממש לי. מה שאני יכול לעשות, אף אחד בחדר הזה לא יכול לעשות. וגם מה שאתה יכול לעשות ואתה יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. קיבלתי בגלל משהו מיוחד, אם אני לא עושה את זה, אף אחד לא יכול להשלים את זה. קשה מאוד להשלים את זה במקומי. קדוש ברוך הוא צריך להשלים את זה, ולכן מבקשים מכל אחד להיות הוא. אני לא יכול להיות חיקוי של מישהו אחר. כי אם אני חיקוי של מישהו אחר, אז אני מיותר בעולם. כן, למרות שאני יודע שאומרים הרבה שהיא באה רק בשביל גבר, כן, זו טעות. כן, האישה גם כן באה ויש לה גם כן תיקונים. היא לא רק באה בחסד בשביל גבר, כן, לתקן אותו ולעזור לו להתקן. נכון שיש עניין כזה, אבל יש לה גם תיקונים. אם כן, דרך אגב, יש נשים שהיו גברים, בגלגול שקורית את אדם. ועוד אולי דברים אחרים, כן? אז יש להם תיקון. אם כן, גילוי הסיגים הוא חלק בלתי נפרד מבניין הקדושה. והסבירה היא חלק בלתי נפרד מהתיקון. ויוצא מזה חידוש נפלא, שמכל המצבים שבעולם, כל המצבים שאנחנו עוברים אותם בחיים שלנו, בין בזמן של גילוי אור ודרך ברורה, כלומר כשהקדוש ברוך הוא מאיר לנו את הדרך ואנחנו בדיוק יודעים שאנחנו מתקדמים ואנחנו הכל ברור לנו, ובין בזמן של העלם האור ואובדן דרך, לפעמים בזמן, יש זמנים שאתה לא יודע לאן אתה הולך בחיים שלך, הכל חשוך לך, אתה לא יודע לאן אתה מתקדם. ככה או ככה, ממשיכה הבריאה כולה להתקדם בתהליך עקבי לכיוון גאולת העולם. אתה לא צריך כל רגע לרדת ולזכות ולחשוב שכל העולם הולך לאיבוד, לא. אתה לא מרגיש ככה, אבל שום דבר לא הולך לאיבוד, הכל מתקדם למרות ההרגשה שלך. כלומר, גם שאתה רואה, גם שאתה לא רואה. עכשיו יש לנו מפורים. לא ראינו כלום בפורים. ודווקא שלא ראינו כלום בפורים, בכל סיפור מגילת אסתר, כבר לא הוא עשה תהליך גדול כל כך של גאולה, כן? בתוך הלא רואים כלום. בתוך הלא ידע הזה. עד זה לא ידע. זה לא תלוי בידיעה שלך או בלא ידיעה שלך. הוא מתברר בדיעבד שכל המצבים היו חלקים בלתי נפרדים מאותו תהליך של גאולה. אז זה באופן הכללי, אבל זה גם בחיים הפרטים שלנו. אחרי 20 שנה אתה אומר, אתה רואה, אני התלוננתי על מה שקרה לי לפני 10 שנים, אבל בלי הדבר הזה לא הייתי מגיע למה שאני מגיע לי. זה היה חלק בלתי נפרד מהבניה שלי. ותמיד עולם חסד ייבנה, זה מפיח. למרות הכל, ועם הכל. לפני כל עלייה מתבטא לשלב הקודם. כן, זה כלל, במערל, זה כלל גם בכתבי אריזל. השלב שקודם מתבטל. אתה חוזר לאפס. מתי זה ראש השנה? בניסן, נכון? ניסן זה ראש לחודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה אנחנו אוכלים בניסן? מסע. לחם אפס. כלומר, לחם שאין לו תפיחה. לחם מדויק. אתה חוזר לאפס בגלל שאתה עכשיו עובר לקומה נוספת. היית בקומה א', אתה עובר לקומה ב', כדי לעבור מקומה לקומה, אתה עובר דרך אפס. כמו במתמטיקה. כשאתה עובר משטח לשטח אחר, אתה עובר דרך אפס. זה מפחיד. המעבר הזה לאפס הוא מפחיד. ילד קטן שהיה חרוץ בכיתה ג' ועובר לכיתה ד', הוא פתאום מתחיל את השנה בכיתה ד' ואומר, אני לא מבין כלום, זה הכל חדש, עכשיו חומר חדש, הייתי אלוף שם. העבירו אותי, קפצתי כיתה, עכשיו אני אפס פה. כן, אבל אתה אפס ברמה גבוהה, אל תדאג. לא כל יום אתה צריך לבכות, כי אתה עכשיו לא מבין מה קורה היום. אתה יודע למה אתה לא מבין מה קורה היום? כי זה מהלך חדש. אתה בקומה נוספת, אתה בקומה גבוהה יותר. אז תפסיק להתלונן כל רגע. זו כפיות טובה גדולה מאוד. לא רק שהקדוש ברוך הוא מעלה אותך, ובגלל שהוא מעלה אותך אתה לא מכיר, וכאילו שעכשיו אני נותן סיור כל יום בבית חדש. אז אני אומר, וואלה, אי אפשר להישאר באותו בית, אני כבר לא מבין כלום מה קורה פה. אלא שאם אני יודע שכל סיור אנחנו עולים במדרגה יותר גבוהה, אז אני צריך להיות שמח לחידוש הזה, אפילו שאני לא מכיר את הבית החדש הזה. אז לפני כל עלייה מתבטא לשלב הקודם וחוזר להיות מבחינת נקודה. ככה כתוב בסוד. וזהו סוד בדברי רבותינו המקובלים, שבאו ללמד כי בכל שלב בחיי האדם ובעולם בכלל צריך לזכך ולברר סיגים שהם דקים יותר ויותר. כלומר, התיקון הוא יותר דק. מבקשים ממך לעשות דברים שלא ביקשו ממך לפני 10 שנים. עכשיו התיקון שלך הופך להיות יותר דק, אתה מתקדם. אז יותר מעצבן, אבל יותר קטן, יותר דק, אם אתה לא רואה את זה, אתה יכול לתפס את זה. להכניס. וכל ההתקדמות עוברת בהכרח את שלב הירידה והחזרה למצב בראשיתי, נקודתי, שממנו ניתן לזנק ולהשיג את השלב הבא שהוא גבוה לאין ארוך ממה שהיה קודם לכן. פרדוקס, תמיד פרדוקס. הפרדוקס שבהופעת הקודש הוא ההתחלה המתמדת. תמיד אתה בהתחלה. בקודש אתה תמיד בהתחלה. בהתחלה של מה? של שלב חדש. של משהו חדש. אתה תמיד מופיע כמו תינוק חדש במדרגה מול העיניים שאתה לא יודע מה. זה ברכה גדולה. למרות כל הידע שלך, כל רגע אתה לא יודע כלום. והמעבר דרך בחינת היניק המתגלה מחדש בין כל שלב ושלב. כמו ילד קטן שיונק. זה מאפשר חידוש. אמרנו את זה לפני פורים, אם אתה מופיע עם כל הידע שלך תמיד, יש לך ארגזים של ידע, אז אף אחד לא יכול למלא אותך, אתה כבר לא מלא, מלא ומלא. ואין לך מה ללמוד כבר. אז מה אתה בא ללמוד? אין לך מה ללמוד, אתה יודע הכל כבר. זה הנקודה, אני הם לא. זה הנקודה של אני הם לא, זאת שבירת הכלים שהתחלנו איתה. אלא אם אני מופיע כנקודה שהיא חסרה, ואני מתבטל להתחלה החדשה, אז אני מקבל. בדומה לזה כתוב בספרים הקדושים של עניין ירידת נשמת המתים בכל שנה ושנה ביום הפטירה. כי אנחנו יודעים שיש את היורטייל. היורטייל זה ירידה, הנשמה מופיעה בעולם הזה ביום שנפטרה בו שנה שעברה או לפני שנתיים, או לפני 10 שנים, או לפני 30 שנה. ואנחנו מדליקים נר בעולם הזה כדי לעזור לנשמה. מה היא באה לעשות, תגידו לי, בעולם הזה? למה היא יורדת? מה, לא מספיק לה? זהו, כבר 30 שנה נפטר. אומרים לנו המקובלים לצורך דיסון העצמות שבקבר. יש הבלה דגרמת. כלומר, תמיד היא באה לראות את העצמות של עצמה בתוך הקבר. היא הולכת לבקר את העצמות. את העצמות של עצמה היא הולכת לבקר. למה היא הולכת לבקר את העצמות? מה קורה שם? את העצמות. בשביל מה? לדשן אותן. זאת אומרת, היא דואגת לאסם שלה שממנה היא הולכת להתגלות ולעתיד לבוא בחיית המתים, והיא דואגת לגוף, לחלק הזה, ברגע הזה, במקום הזה. חלק לא. כי ידוע שהנשמה עולה משנה לשנה, מעולם אחד לעולם גבוה יותר. זאת אומרת, שגם הנשמות עולות. אתם יודעים שבראש השנה, הנשמות גם כן עוברות דין. נכון, כתוב ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניך. מי שלא מבין, הוא חושב שרק ספר אחד יכתבו אותו או למוות או לחיים. לא, הספרים של כל אלה שחיים פתוחים והספרים של המתים פתוחים. כשאתה מחליטים גם אם המת יעלה למדרגה יותר גבוהה בגן עדן עצמו, יש מדרגות מדרגות. אף פעם לא נגמר הסיפור הזה. אז במה זה תלוי? בילדים שלו, בלכדים שלו, בתורה שלו פה, מה שהוא השקיע פה, אם הוא בא לבית מדרש ולומדים שם תורה, מיליון דברים. והשני מקבל עומס על כל מה שהוא עשה גם כן, שהוא פתח כנסיות ודברים כאלה של עצמו. נקודה. אז כל שנה הנשמה עולה. אז מה קורה? הוא בהכרח שלפני כל עלייה כזאת, מה היא עושה? היא יורדת שוב פעם לעולם הזה, לאפס. כי אם שולחים אותה, למדרגה של העולם הזה, בשביל הזה הפרעה גדולה. תן לי לעבור מעולם לעולם. מה אתה משולח אותי עוד פעם לנקודה התחלתית הבראשיתית בעולם הזה? בדיוק אותו סוד. יורדת הנשמה וחוזרת לבחינת נקודה מתמעטת. וגם כאן זוהי ירידתי לצורך עלייה לפי הסדר הנזכר. וסוד הדבר הוא כאמור, שכל ירידה עושה בירור דק יותר. כלומר, אנחנו לא סתם יורדים, אין ירידה של סתם, אין דבר כזה. אין נפילה של סתמית, אין כישלון במלחמה של סתמית. אין כישלון במאבק של סתמית. אין דיכאון שאתה עובר של סתמית. אתה צריך לבנות את הדבר הזה. מה הדבר הזה אתה צריך לצמוח? אתה
יודע,
יפה מאוד, אם אתה לא מבין את הסבירה, אז אתה לוקח את זה בכיוון השני. זה בדיוק מה שקורה לבן אדם שנושא לדיכאון. אדם שמייצר, אדם שיוצר, הוא תמיד בדיכאון. אבל יש דיכאון יוצר, ויש דיכאון הורס. אבל תמיד יש לך את הפחד הזה. כל אחד לפני שהוא מגיע לשלב הבא, הוא עובר דרך דיכאון קטן, מיני דיכאון. אבל זה יכול לשמור אותו לגמרי, כי הוא לא מבין מה קורה שם. אז הוא תמיד נופל לאותו פחד. הוא לא מבין את התהליך. כאן אנחנו לומדים מה קורה בחיים שלנו. שכל נפילה כזה קטנה, כל פחד כזה קטן, לא צריך לסבור אותך, הפוך. זה בגלל שמעלים אותך בקודש, ועכשיו אתה כאילו באין עולים, אתה מול דבר חדש אתה לא יודע. אתה יודע למה? כי זה דבר חדש שלא היה לפני. ובזכות זה אתה תגיע למדרגה שלא היית יכול להשיג לפני. אתה צריך אמונה גדולה בשביל זה. כשנכנסים לארץ ישראל, יש ירידה יותר גדולה מזה, אנחנו קוראים לזה עלייה. מה זה? הם היו שם בשמיים, לומדים תורה מפי של הקדוש ברוך הוא, פה מתחילים למטוע עצים. קרן קיימת ישראל. מה יש לי לעשות פה באדמה הזאת? לא מספיק לי, אני עם הקדוש ברוך הוא, עטוף, ענני כבוד, מה אני צריך יותר מזה?
אני
זה מה שאני אומר, אבל לכאורה, מי שמסתכל על התהליך, עובדה שיש אנשים שלא יבינו, המרגלים. לא רוצים. לא, אנחנו לא יורדים. זה לא ירידה, זה נראה לך כירידה, זאת עלייה הכי גדולה. בלי ארץ הקודש, שהיא חומר, אתה לא יכול לעלות לרוח הכי גדול. איך אתה מבין דבר כזה? אתה יש אנשים שבשביל להשיג רוח, הם חושבים שהם צריכים לברוח לא יודע לאן, בסוף העולם שם. העיקר לא פה. טלטום. בגלל שמתנתקים מהחומר, זה לא יהדות, זה בכלל לא קדושה, זה מוות. כשאתה לא נשאר בחומר אתה מת. דווקא מהחומר אתה מעלה, דווקא פה אתה עושה את הבירורים הדקים ודקים יותר. ולכן אנחנו גם מתחתנים. הם לא. איתם זה חטא להתחתן. זה חטא הבשר. זה חטא החומריות. פה זה הקדושה הכי גדולה. הרמב"ן קורא לחדר השינה קודש הקודשים. אז תמיד יש בירור דק יותר של הסיגוי שנותרו עדיין בכלים, ואשר על כן נחשב יום הפטירה ליום הילולה. איך? פרדוקס. יום הפטירה אתה עושה מסיגות. ל"ג בעומר, יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, הופך להיות הילולה. הילולה של הצדיק. כן? איך הילולה של הצדיק? רצחו אותו לפני כמה שנים. רבי אשר הפרסי, למה אתה קורא לזה הילולה? זכותו תגן עלינו. למה אתה קורא לזה הילולה? איך הילולה? ולא יום צער. זה פשוט הסוד. מה שנראה לך כירידה זה עלייה. גם בעניין מיעוט הירח. כן, סוד גדול בכתבי אריזל. סוד מיעוט הירח. מופיע סדר זה של בניין, סתירה ובניין. מה זה הירח? כן, כל חודש מתחיל מחדש. לא נמאס לו? תמיד חוזר לנקודה מסכן, לא רואים אותו. עד שהוא מתמלא, 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 אומרים לו, עוד תחזור עוד פעם. אז מה קורה? זה לא מעגלי, זאת הטעות שלנו. כל פעם שהירח חסר ונבנה מחדש, הוא לא באותה קומה. כל העולם עלה לקומה הרבה יותר גדולה מהחודש שעבר. ואנחנו לא מבינים, אנחנו חושבים שזה כמו הנצרות, שהעולם הזה הוא מעגלי, חטא העגל, הכל עיגול. זו טעות, אנחנו בספירלה, אנחנו עולים כל פעם. כל יום שעובר הוא יותר גבוה. הרב לוריה אומר חידוש עצום, שבמוצאי שבת אנחנו יותר גבוהים מהשבת. בגלל שיצאנו משבת שעברה ואנחנו עכשיו עולים לשבת אחרת. אז אומנם זה נראה לך כיום חול, אבל זה יום חול ביחס לשבת הבאה, שזה דבר יותר גדול מהשבת שעברה. ולפני התחתקות הלבנה, היא מתמעטת וחוזרת להיות בבחינת נקודה. ומשם היא נבנית מחדש כמעה כמעה עד שנגיע למילואה. סוד גילוי המוחים בה, על ידי הייחוד עם השמן. אז אתה מתחבר, הופך להיות שלם, כמה זמן זה השלמות הזאת של הירח? כן? נשכן יום יום וחצי, אחרי זה עוד פעם מתחיל את הדבר בדיכאון. למה? לא, זה הולך למדרגה יותר גבוהה, של שלב ב' ואחר כך שלב ג' אחרי זה שלב ד', זאת אומרת שכל שנה, כל שנה, מאז שאתם זוכרים את עצמכם, אמרו לכם בעזרת השם בפסח הזה, תהיה גאולה. וכל פסח שעבר, הייתם בדיכאון אחרי זה, כי אמרתם, לא הייתה גאולה, הבטיחו לי. אתם טועים, הייתה גאולה. הייתה גאולה מאותה בחינה של השנה ההיא. הייתה גאולה בתפסים סמך א', והייתה גאולה בתפסים סמך ב', ובתפסים סמך ג', ובתפסים סמך ד'. אתם מבינים גאולה רק איזה דמות של אדם שיופיע. זו טעות חמורה מאוד. גאולה זה תהליך. כל שנה הייתה גאולה. זה להיות כפול טובה שלא לומר את דבר כזה. כי העולם מתקדם כל שנה יותר. ומה שגילית השנה שעברה זה כבר גלגילים. ועכשיו מתווסף על זה עוד קומה השנה הזאת. ומכלול כל הגאולות הקטנות האלה בסוף יראה לך את כל הסרט. איך זה באמת היה כל תהליך כזה? כל המסעות, הן בית מסעות במדבר. כל מסע הייתה עלייה גדולה יותר. וכך הוא סדר הגלויות. שכל מקום שגלו ישראל, יצאו משמה בסופו של דבר עם בירורים גדולים וחידושים שלא היו בעולם לפני כן. איך? דווקא מהגלות אתה נוסיף דברים גדולים, כן? והוא סוד הרכוש הגדול של יציאת מצרים. איך אתה יוצא עם הרכוש גדול דאדם ממצרים? מה זה הרכוש הגדול? זה מתן תורה. של 50 יום אחרי זה. זה הרכוש הגדול של יציאת מצרים. כלומר, תורה שבכתב, איפה נבנתה? במצרים. מתן תורה בסיני. והופעת התלמוד מתוך גלות בבל. מאיפה יצא התלמוד הבבלי? דווקא מגלות בבל. ובגלות האחרונה של אדום וישראל, אנחנו עכשיו נמצאים בה. מה אנחנו נוצאים מזה? גילוי סודות התורה בסיעור שלא היה כמותו מעולם. היום, בגלל הגלות, בזכות הגלות שאנחנו נמצאים בה, בזכות ההסתר שאנחנו נמצאים בו, אנחנו עכשיו חופרים וחופרים ומגלים דברים בעולם, כן? מה שלפני 400 שנה כן, לא היינו מסוגלים ובכלל לא חולמים על דבר כזה. כלומר, יש כאן אופטימיות גדולה מאוד לראות את העולם בצורה אחרת לחלוטין, להפסיק לרדת כל הזמן, כי אנחנו לא יורדים. זה אילוזיה. כן, בעברית אילוזיה, אילו זה היה. אבל זה לא. זאת אמת. באותו עניין, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום, כן, כך אומרת הגמרא, אל תערר אחריו בלילה. כן, מה עשה תשובה? מה זאת אומרת? אז בבקשה, כן, אתה רואה את תלמיד חכם, טוב, הוא בטח יעשה תשובה, תעזוב אותו. רואה את העבירה, קרה, קורה. לא. אומרים לנו חכמים, הפוך. אם אתה רואה אותו עושה עבירה, זה בלי לעשות את התשובה. בגלל התשובה שלו, הוא נפל. כלומר, הנפילה שלו העלתה אותו למדרגה יותר גבוה. והעמידו החז"ל בוודאי עשה תשובה. נפילת התלמיד חכם מורה על עלייתו. בגלל שהוא עובר ממעלה למעלה גבוהה יותר, לכן הוא חוזר למדרגה אפסית ביניהם. אז יש לו משבר ביניים. כשאישה יולדת יושבת על המשבר, כי עוד כמה דקות יש תינוק חדש בעולם, זה נקרא משבר. אז מה תגיד האישה? נמאס לי מהמשברים, הכל נסבר כבר בעולם הזה, טוב, תחזירו אותי לבית. מה תחזירו אותי לבית? עכשיו את יוצאת עם נשמה, עם גוף חדש, תינוק! והדברים נכונים שבעתיים ביחס לדור האחרון שלפני ביאת המשיח. כן, משיח תקשורנו במהרה בימינו אמן. עכשיו, הדור שלנו, שדווקא בגלל עליונותו של הדור, בגלל שאנחנו גדולים, הדור שלנו גדול, ודריסתו לתורה מקורית ופנימית, לכן מורד הוא ומואס בכל הצורות המוגבלות והמצומצמות שלובשת התורה בדורו. למה אנשים היום הם נראים כמורדים? הם לא מורדים בתורה, הם מורדים בצורה שהתורה מתגלת, שהתגלתה עד היום. זה הם מורדים, אבל הדור הזה הוא גדול, וצריך ללמד זכות עליו. כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב חד ושלום שאנחנו אומרים חובה על עם ישראל, הפוך. והזכות הזאת היא על הדור הזה, כי הוא רוצה תורה אמיתית יותר, ופנימית יותר. וכשאתם מתחילים להסביר ולדבר, אתם רואים את הפתיחה הזאת. אתם יודעים כמה אנשים חוזרים היום? דווקא אנשים שאין להם תורה, כי אנשים שיש להם תורה הם כבר מקובעים, הם חושבים שהם יודעים. אין לי מה ללמוד ממך, אדוני, בכבוד, תעבור, תודה רבה, אל תבוא ללמד אותי, יש לי רב. כן? ענה הם לא, בדיוק. הפוך, אלה שלא יודעים, הם פתוחים. קביעת הגדלות מתגלה במעיסה בקודש. אלא שאין כאן מעיסה בתוכן, אלא בלבוש הבלתי מספק. כלומר, ההופעה של התורה כמו שהיא מתגלה לא מספקת את הדור. אז צריך ללמוד איך לספק את הדור הזה, שאינו מניח את הדעת. אז אמרו חז"ל שבעקבתא דמשיחא תתגבר החוצפה. למה? מה זה, בעקבתא דמשיחא? זה המשיח? איך מתארים את ביאת המשיח? תראה לי איזה יער עם פרחים ואנשים רוקדים ושמחים וכולם נשמות לבושים בלבן. מה זה חוצפה איזה, כן, בא כמה באימה, קלה בחמותה, כן, בגבעת ילבנות, וואי וואי וואי, מה הולך פה? זה גאולה זה? וכשקראת את זה במשנה אמרת, טוב, בסדר, מגזימים. עכשיו כשאתה רואה את זה במציאות, אתה אומר, וואלה. אשר באמת זוהי דרישה אמיתית ותחילית. שנובעת מסימאון לגדלות, זה לא בגלל שהדור הוא לא טוב, אלא הוא סמל לגדלות, ואתה נותן לו דברים קטנים. היום צעירים רוצים לגדול, היום צעירים דורשים פנימיות, דורשים סוד, ואתה חונק אותם. ורצון לקבל מוחים חדשים המתאימים לעת הזאת, כמובן שצריך הכל בהדרגה, צריך מינון, צריך כיוון, צריך בניין אמיתי. אבל אתה לא יכול לדחות את הדברים ולהגיד לא, זה לא ככה. חוצפה זו נולדה מהרגשת המחנק שמרגיש אותו דור. בקטנות ובצמצום שמוצא הוא באמונה, בתורה ובמצוות, באופן בו הם מופיעים היום. זאת אומרת, אנחנו צריכים להביא להכרה שכל הנפילות האלה, בדיוק כמו המשבר, כמו סבירת הלוחות על ידי משה רבנו, שהעלו אותנו ממדרגה של אני אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ. אתה צריך תמיד להבין שסבירת הלוחות זה לא רק סיפור שהיה פעם. סבירת הלוחות, תקחו את זה כמושג כללי. תמיד. סבירת הלוחות זה סבירת המצב, כן, הלוח שאתה קורא אותו היום, הוא נסבר כי יש מדרגה הרבה יותר גבוהה שאפילו אתה לא חלמת עליה. אז אנחנו צריכים להיות מחוזקים דווקא מהסבירה הזאת. וכאן אנחנו מבינים למה הקב"ה אומר לקב"ה חזק וברוך. יותר כוח שסברת את הלוחות. אתה יודע למה? כי בזכות זה, כן, קודם כל היו הלוחות השניים, ויש לכם משכן, ויש לכם בניין. אתה לא זורק את הלוחות האלה, לא זורקים אותם לפח. למה משה שומר אותם בארון? כי הם חלק מהבניין. הסיבורי הלוחות הם חלק מהבניין. כל המסבירים שיש לנו בחיים הם חלק מהבניין שלנו. אסור לראות את זה לפח. כל סבל שהיה לך בחיים זה כמו סבירת הלוחות של משה רבנו. אבל זה הביא אותך למדרגה של היום, וזה מעלה אותך למדרגה של מחר, ועוד יותר כל יום. אז בעזרת השם אנחנו צריכים להתחזק באמונה שלמה ששום דבר לא הולך לאיבוד. הקדוש ברוך הוא לוקח כל דמעה, כן, זה סוד הדמעות. אתה מוריד דמעה, אתה בוכה, אבל הדמעה הזאת עושה בניין ופותחת דבר שלא יכולת לעשות בלי הדמעה הזאת. אז כמובן שאנחנו לא מבקשים ניסורים חד ושלום. אנחנו לא הולכים לחפש את זה. אבל כל מה שקורה לעם ישראל זה בניין אחד גדול. צריכים להאמין ולשבר את הבניין הזה, להגיע להכרה, לתודעה הזאת, שאין סבירה סתם. הסבירה היא ירידה לצורך עלייה.